אוקיי, בואו נתחיל.
שלום לרב.
ראינו שיש שתי סוגיות שלכאורה יוצאות מנקודות מוצא סותרות. בסוגיה בדף פי ב' נראה שנקודת המוצא היא שלא צריך למסור את הנפש, וצריך חידוש שבשלוש החמורות כן צריך. בדף פי א', נקודת המוצא היא שצריך למסור את הנפש וצריך וחי בהם כדי לחדש שבשאר המצוות, חוץ מהשלוש, לא צריך. אז על פניו נראה שיש פה סתירה בין הסוגיות, עקרונית אפשר ליישב אותן, הצעתי שתיים, בנימין הוסיף עוד כיוון שלישי, איך ליישב את הסוגיות, כך שלא תהיה פה מחלוקת בין הסוגיות. אפשרות אחת, זה שהסוגיה היסודית, זה הסוגיה בדף פי ב', כלומר שנקודת המוצא היא שאדם לא צריך למסור את נפשו, רק אחרי שהתחדש שבשלוש החמורות כן צריך למסור, אז הייתה אבא אמינה שגם בשאר האיסורים יצטרך למסור, ובשביל זה יש את הסוגיה בדף פי א' שאומרת שבחי בהם, לכן לא צריך. אפשרות שנייה זה הפוכה, הסוגיה בדף פי ה' היא היסודית, זאת אומרת, בסיסית אדם צריך למסור את נפשו, בחי בהם אומר שאדם לא צריך, והשלוש החמורות אצלנו בסוגיה בא להחריג ולומר שבשלוש החמורות כן. בנימין נוסיף שיכול להיות ששתי הסוגיות נמצאות באותו מעמד, ובעצם יש לנו סברה לא חזקה לשני הכיוונים, או כן, אין פה משהו מכריע בלי הפסוקים, ולכן צריך את הפסוקים לשני הצדדים, גם לזה שאתה צריך למסור את עצמך, וגם לכיוון שאתה לא צריך למסור את עצמך. ראינו שההשלכה לעניין הזה היא לגבי החיוב של גוי למסור את עצמו, כי לגבי גוי אין את כל החידושים שבתורה, ולכן אותה נקודת מוצא שהייתה קיימת לפני שבאו כל הפסוקים, היא בעצם הדין שישאר להלכה בגוי. ובאמת בגוי ראינו שיש את שלושת האפשרויות. אפשרות אחת זה שהגוי צריך למסור את עצמו, אפשרות שנייה זה שהגוי, כן, הרמב"ן למשל, אפשרות שנייה זה שהגוי לא צריך למסור את עצמו, ואפשרות שלישית זה שיש ספק. יש, שזה כנראה משקף את שלושת התפיסות האלה. עכשיו, יש עוד רק השלמה אני רוצה לעשות פה לפני שאני ממשיך הלאה, באותו פרשת דרכים שראינו אותו גם בפעם הקודמת, יש עוד קטע שבו הוא מביא את שיטת הראם. הוא אומר ככה, וראיתי להראה, כן, זה רבי אליהו מזרחי ממפרשי רש"י, וראיתי להראהם בפרשת שמות, אהד אמרין הנמול ועצה סכנה היא לוולד, שכתב, אך קשה, אך יתיר לעבור על מצוות עשה דמילה משום סכנת הוולד, ולא עדיין לא ניתנה תורה, דקטיב וחי בהם. וכבר הבאתי דבריו לאל בדרוש הראשון, יהויין שם. וזאת אומרת, אבל הללו לדעתי הם מתמיהים, ונראה דסביר עלי, והיידה כתב רחמנה, וחי בהם ולא שירבות בהם, חידוש הוא שחידשה תורה בישראל. אבל בבני נוח לא אמרים הם וחי בהם, אלא ימות ולא יעבור, על שום מצווה ששבע מצוות תדעו. אז בעצם הראם אומר את מה שאמר התוספות בקושייה, שכל החידוש של דחי בהם שאפשר לא למסור את הנפש נאמר בישראל, משמע שהסברה הפשוטה והדין בגוי שלגביו לא נאמר החידוש של דחי בהם, צריכה להיות שכן מוסרים את הנפש על כל העבירות, לא רק על שלוש החמורות. ובאמת זה מה זאת שיטת הראם. ההבדל בינו לבין התוספות, זה שהתוספות הקשה על זה קושייה. ובגלל שהוא הקשה על זה קושייה, הוא באמת ירד מזה. והוא אימץ את התפיסה השנייה, במקום את התמונה השנייה שתארתי, במקום את התמונה הראשונה, באב אמינה, במסקנה זה נשאר בספק, אבל הוא אימץ את התמונה השנייה, במקום את התמונה הראשונה, התמונה השנייה זה שהגוי, או הסברה הפשוטה, וגם הדין בגוי, זה שלא צריך למסור את עצמו, אלא אם כן יש פסוק שאומר שכן. ולכן, שואל באמת הפרשת דרכים, ועד הכתיב וחי בהם, לא לחידוש שעת הקרא לישראל, כנגד מה שהראם אומר, אלא כמו שכתבו התוספות פרק בן סורר, דף עין דלת, דאית צריך וחי בהם, כי ריך הדלוני לאפשר מצוות מרוצח ונערה מאורסה, ואפילו בצנאה יארג ואל יעבור. זאת אומרת הוא לוקח את המסקנה של תוספות, שתוספות אומר, שהווחי בהם לא בא לחדש שישראל לא צריך למסור את נפשו, זה גם מסברה אנחנו יודעים שלא צריך למסור את נפשו. הדחי בהם בא לומר שאחרי שהתחדש שבשלוש החמורות כן צריך למסור נפש, זה בא לומר שאל תלמד מזה את שאר האיסורים, אבל ללא כל פסוק וללא שום מקור, התפיסה הפשוטה היא שלא צריך למסור נפש, שהנפקמינה היא לגבי גוי. אז זה ראינו כבר בתוספות עצמו, אבל הוא מביא את זה כנגד הרעים, אז הוא אומר, הוא מוכרח הוא לומר כן, בעילות תימא אחי, תיקשי מהי באו בגמרא, היא בנוח מצווה על קדושת השם או לא, ועלו וחי בהם בישראל כתיב, וכמו שהקשו התוספות שם, אלא ודאי דה וחי בהם איסטריך דלוני לאפשר המצוות מרוצח ונערה מאורסה. ואם כן, גבי בנוח, דה אפילו באילו, קיימה, באילו הכוונה מרוצח ונערה מאורסה, קיימה לנדי יעבור ואל יערג, פשיטה דלא הותר לו במקום סכנה לקיים שום מצווה, והרי זה עובר משום רק את דמכם לנפשותיכם מדרוש, ואם כן שפיר עבד משה רבנו, לדחות המילה משום סכנת הולד. בעצם מה שהוא רוצה לטעון כאן, זה שתוספות לא בכדי חזר בו מהתפיסה הראשונית שלו. היה לו קושייה. תוספות התפיסה הראשונית שלו, ככה לכאורה נראה מהגמרא, אם הגמרא מביאה וחי בהם, כדי ללמד שלא צריך למסור נפש, משמע שללא הפסוק, הסברה הפשוטה אומרת, שכן צריך למסור נפש. לכן צריך את וחי בהם. ואז היה צריך להיות שבגוי באמת הוא צריך למסור את נפשו, הגוי. אז זה הסברה הפשוטה, וככה ראיין באמת לומד, אבל תוספות, כשהתחיל גם הוא עם הסברה הזאת, דוחה את זה. למה? כי הוא שואל, לפי זה, מה הספק בגמרא, אם גוי מצווה על קידוש השם או לא מצווה על קידוש השם, הרי ברור שהמקור הזה וחי בהם, והחי בהם לא נאמר בגוי. אז אם הוא לא נאמר בגוי, אז פשוט שגם הגוי מחויב במסירת הנפש, בקידוש השם, ולכן, מעצם זה שהגמרא מסתפקת, כן, האם גוי מצווה בקידוש השם או לא מצווה בקידוש השם, ברור שהוי בהם לא מחדש את זה שאנחנו לא צריכים למסור נפש, אחרת לא היה מקום להסתפק לגבי הגוי. אז אותה קושייה שתוספות תקשה על התפיסה הראשונית שלו, ולכן הוא חזר ממנו, חזר ממנה, קשה על הרעם, כי הרעם נשאר עם זה למסקנה. הרעם נשאר למסקנה עם זה, שווחי בהם באמת הוא המקור לזה שמלמד, בעצם הרעם מחזיק בתפיסה, לא זוכר אם קראתי זה הראשונה או השנייה, הוא מחזיק בתפיסה הזאת שיש חיוב למסור את הנפש, לולי הפסוקים. הוא נשאר עם זה גם למסקנה. לא כמו בתוספות שזה הקרב והמינה. אז קשה עליו, אז מה הספק של הגמרא לגבי האם גוי מחויב בקידוש השם או לא מחויב בקידוש השם? ברור שאם צריך היתר כדי ללמד את וחי בהם, זה אומר שבלי הווחי בהם יש חובה למסור נפש. אז אם בגוי לא נאמר הווחי בהם, אז הגוי צריך למסור נפש. אז מה הם יענה על הדבר הזה? זה האמת... עכשיו באמת, עכשיו אני חושב על עוד, לא חשבתי על זה, אבל למעשה יש כיוון הכי פשוט שיש. מה אתם אומרים? אני לא מביא בכלל את הקושייה. מה אתם אומרים? מה קשה, איך הרעים יתרץ את זה? מה הספק של הגמרא אם גוי מצווה בקידוש השם, אם ברור שללא הפסוק של וחי בהם אדם צריך למסור את נפשו? אז ברור שהוא מצווה, אז מה, הרי לא נאמר עליו וחי בהם.
אם
הוא
חי
בהם, אז הוא הולך למות. מה? מה הוא נעמד? זה סתם ערבוב, עכשיו אני לא מבין בכלל למה חיפשתי תירוצים אחרים, זה סתם ערבוב. הרי הגמרא לא שואלת האם גוי צריך למסור את נפשו. הגמרא שואלת האם גוי מצווה בקידוש השם. מה זה אומר? שהחובה למסור את הנפש, החובה הבסיסית, בלי הווחי בהם. זה מצד קידוש השם. עכשיו, אם גוי לא מחויב בקידוש השם, אז הוא לא חייב למסור את נפשו גם בלי הווחי בהם. אבל ישראל הרי ודאי מחויב בקידוש השם. אז בישראל צריך את הפסוק וחי בהם, כדי ללמד שהוא לא צריך למסור את נפשו, למרות שהוא חייב בקידוש השם. אבל אם גוי לא חייב בכלל בקידוש השם, אז גם בלי שהפסוק וחי בהם נאמר עליו, הוא לא יצטרך למסור את נפשו. כל מה שצריך את הפסוק, זה רק על ישראל, כי על ישראל ברור שמצווה בקידוש השם. ומה שהגמרא מסתפקת, זה בשאלה האם גוי כמו ישראל גם הוא חייב בקידוש השם, ואז כיוון שהפסוק וחי בהם לא נאמר עליו, הוא יצטרך למסור את נפשו, או שגוי לא חייב בקידוש השם, ואז למרות שהפסוק וחי בהם לא נאמר עליו, הוא לא צריך למסור את נפשו, כי הוא לא חייב בקידוש השם בכלל. ההפך, אם החיוב, הרי בעצם מה שיוצא מכאן, זה שהגמרא, שהפסוק של וחי בהם לא בא להוציא מהסמרה. הוא בא להוציא מהחובה של קידוש השם. הוא בא להגיד שהחובה של קידוש השם לא קיימת בשאר המצוות, רק בשלוש החמורות. שלוש החמורות יש מקום בפני עצמו, לא משנה. אבל שבשאר המצוות זה לא קיים, אבל זה בא להוציא מחובת קידוש השם, לא מסמרה. עכשיו לגבי גוי, יש לנו ספק האם יש את החובה הזאת. להפך, מכאן נראה שהסברה אומרת לא למסור את הנפש. כל מה שבישראל צריך למסור את הנפש זה בגלל קידוש השם. ועל זה בא הפסוק של וחי בהם, ואומר שלא צריך על שאר העבירות, חוץ מהשלוש החמורות. אז יוצא שבעצם הסברה היא שלא צריך למסור את הנפש. אז מה קורה בגוי?
אבל זה גם בגלל סברת מי אמר צריך למסור את הנפש.
לא, עזוב את הרצח כרגע, הרצח זה סברה. אני מדבר כרגע על עבודה זרה.
עבודה זרה.
הרצח זה סברת מי אמר, זה עוד מדבר על זה, אבל כרגע אני מדבר על הסברה של, החובה למסור את הנפש בעבודה זרה. אז מעצם העובדה שתולים את זה בקידוש השם, מיני ובי רואים שמסברה אין חובה למסור את הנפש. רק בגלל מצוות קידוש השם צריך למסור. אז בישראל שיש מצוות קידוש השם, צריך את הפסוק וחי בהם כדי להגיד שהוא לא חייב למסור את הנפש על שאר העבירות. ומה שהגמרא מסתפקת בסנהדרין זה לגבי גוי. האם גוי הוא כמו ישראל וחייב בקידוש השם? רק שאצלו אין וחי בהם, לכן הוא יצטרך למסור את הנפש על כל העבירות שלו. או שהגוי לא מחויב בקידוש השם, ואז למרות שהוי בהם לא נאמר עליו, הוא לא צריך למסור את הנפש כי פשוט אין לו קידוש השם. לא בגלל זה חי בהם.
הגמרא תולה את זה בקידוש השם, פירושו של דבר שזה הסיבה לחובה למסור את הנפש?
ככה נראה. הגמרא בכלל לא מדברת על החובה למסור את הנפש, היא מדברת רק על קידוש השם. הראשונים מפרשים שהנפקמינה היא למסירת הנפש.
זה נראה מוזר, למה? למה שזה יהיה תלוי במצוות קידוש השם? הרי למה שזה יהיה תלוי בזה?
למה לא?
לכאורה השאלה זה שאלה עצמאית, אם חייב למסור את הנפש או לא, מה?
לא.
היא כאילו מבינה שזה חילול השם אם אדם לא מוסר את הנפש.
כן, הערתי את זה כשקראתי את הגמרא. כשקראתי את הגמרא, רואים בגמרא שם, או לפחות לפי פירושי הראשונים, ומהראיה מן האמן יכול להיות אפילו שזה ממש, זה אפילו ראיה מהגמרא עצמה, אבל רואים מהגמרא עצמה שחובת קידוש השם אינה אלא החובה למסור נפש על מצוות. זה המשמעות של קידוש השם. והערתי שברמב״ם נראה שהחובה היא רחבה יותר, ולא רק החובה למסור את הנפש על מצוות, ואז באמת עולה בגמרא השאלה, אז למה לא למנות את קידוש השם כמצווה עצמאית, אפילו אם זה אביזרים של האיסורים האחרים. כי יש בזה, במצוות קידוש השם, משהו מעבר לחובה למסור נפש על האיסורים האחרים. להתנהג כמו שיהודי צריך להתנהג. זה ודאי צריך להימנות בנפרד.
עוד יותר מזה, אני לא מבין מה חילול השם יש אם בן אדם לא מקריב את הנפש שלו, אבל בסדר. למה זה יותר חילול השם מאשר עבירה רגילה? זה פחות חילול השם מעבירה רגילה.
לא,
עצם העובדה שאדם עושה עבירה סתם, זה לא חילול השם, ואדם
שעושה... זה לא חילול השם.
לא, אבל לפי מה שאתה אומר עכשיו, זה הדבר היחיד, זה התוכן היחיד של המצווה.
לא, לעשות עבירה זה חילול השם, בעצמו, ולכן צריך למות.
אז צריך
למות... כל עבירה שאתה עושה זה חילול השם.
הבנתי, אוקיי.
ולכן צריך למות. וחי בהם מחדש שבשאר העבירות חוץ מהשלוש החמורות לא צריך...
לא, זה לכשעצמו בעיה, כי עבירה שלא מוסיפה כלום על העבירות, כאילו מה היא אומרת? שכל מי שעובר עבירה יש לו עוד עבירה.
לכן הגמרא אומרת שזה אביזרי הוא של השאר ולא צריך למנות את זה לחוד. אבל היא מוסיפה כן עוד משהו, היא מוסיפה את החובה למות. בעבירות הרגילות, אילו זה לא היה חילול השם, לא הייתה חובה למות עליהם.
גם אני לא מבין, למה שלא הייתה חובה מסברה זה אותה, זו אותה שאלה כמו חילול השם. למה חילול השם זה עבירה יותר חמורה שאתה מבין לבד?
לא, נכנס לגמרא, שאם זה חילול השם, אז צריך למות על זה.
לא, יכול להיות שהיא התכוונה, בסדר. אם זה נגד הראשונים שם, אז אין טעם. אני חושב שאפשר להסביר את הגמרא גם אחרת, אבל...
שמה?
לא, יכול להיות שהסיפור של חילול השם הוא לא הטעם. הטעם הוא תמיד בשבילו לעבור את העבירה. רק מבחינת הגמרא, אני לא זוכר כרגע את השקלא וטריא, אבל חילול השם זה לא הטעם, זה אולי סיבה, סימן לזה שאסור או משהו
כזה. עובד הפוך, עובד הפוך. הגמרא בכלל לא מדברת על מסירת נפש על עבירות. היא לא מדברת על זה בכלל. היא שואלת האם יש בגוי חילול קידוש השם או לא. זה הכל. הראשונים מסבירים שההשלכה היא לגבי מסירת הנפש.
נו, אז בגמרא לא צריכים, אז בגמרא לא צריכים שום, לדחוק שום הסברים.
אמרתי, אבל כיוון שיש את הראיה מן האמן, והיה מן האמן ומה שהראשונים, אז הם מדברים על זה שהנפקמינה היא למסירת הנפש, אבל עצם הדיון בגמרא הוא על קידוש השם, לא מוזכר בגמרא במפורש שמדובר שם על מסירת הנפש דווקא.
אז זה רק הראשונים הבינו שזה, שהנפקמינה היא מסירת
נפש. זה אחת האפשרויות שרציתי להגיד פה, להגן על הרעים, והרעים אומר שהשאלה בגמרא זה האם גוי צריך למסור את נפשו, האם גוי מחויב בקידוש השם או לא, בלי קשר למסירת נפש על מצוות, מסירת נפש על מצוות הוא חייב. הגמרא שואלת, לא שואלת על זה, היא שואלת האם יש קידוש השם בגוי או לא, זה הכל. זאת אומרת, אבל בנאמן זה קצת נראה לא ככה. אז לכן אני חושב שיש בסיס למה שהראשונים אומרים שם בגמרא, וממילא עכשיו, אבל אני אומר, לא צריך לכל התירוצים. להפך, אני עכשיו לא מבין מה התוספות יקשה. התוספות יניח את ההנחה של התמונה הראשונה, שהמסברה צריך למסור את הנפש, והחי בהם מחדש שלו. אבל אתה אומר, זה לא יכול להיות, כי אז מה הגמרא מסתפקת, האם יש בגוי קידוש השם או לא? רואי, הרי בגוי ודאי לא נאמר וחי בהם, אז אם לא נאמר וחי בהם, הוא ודאי צריך למסור את נפשו. אז מה יש להסתפק על קידוש השם? מה זאת אומרת? הרי אם אין בו קידוש השם, אז הוא גם לא יצטרך למסור את נפשו, גם בלי וחי בהם. זה גוף הספק. מה השאלה? עכשיו אני חושב על זה, כל זה לא חשבתי. עכשיו אני חושב על זה, יכול שתוספות באמת רוצה לומר ככה. אם לפי התפיסה הראשונית של תוספות, אז יוצא שמסברה האדם צריך למסור את נפשו. וצריך את הפסוק של וחי בהם כדי לפתור אותו מזה. אוקיי? עכשיו, בינתיים זה לא קידוש השם. זהו. אלא מה? עכשיו, נגיד שאתה לא תמסור את נפשך. על מה עברת? האם עברת את העבירה? או שעברת את זה חושב. זה השאלה. יכול שהגמרא מבינה, אחרי שכבר יש חובה למסור את הנפש, ואתה לא מסרת, עכשיו יתחדש שיש בזה חילול השם. לא שבגלל החילול השם אתה צריך למסור את הנפש. אתה צריך למסור את הנפש על העבירה. עכשיו, נכון, אבל כיוון שרואים שזה דבר כל כך אקוטי, שאתה חייב עד כדי כך למסור את הנפש, אז אם בן אדם לא עשה את זה, אז הוא עשה פה משהו מאוד חמור. אז זה נקרא חילול השם. ואז הגמרא שואלת, ואז הגמרא מתלבטת מה קורה לגבי גוי. עכשיו, שואל, אומר התוספות, אין מה להתלבט על גוי. בגלל שאם גוי צריך למסור את הנפש, כי הרי לא נאמר עליו וחי בהם ומסברה, הוא צריך למסור את הנפש, אז ברור שגם אצלו זה קידוש השם אחרת מה החומרה של העבירה שמצריכה אותו למסור נפש. וזה אינדיקציה, זה לא הסיבה. ואז תוספות שואל, אז מה הספק של הגמרא אם יש לו קידוש השם או לא? כי אם לא היה קידוש השם, אז למה הוא צריך למסור את הנפש בלי וחי בהם? אבל כמובן, זה כבר לא קושייה, אני מבין את הקושייה של תוספות, אבל זה כמובן כבר לא קושייה על הרעיהם. הרעיהם ילמד לא כך. הרעיהם ילמד כמו שלמדים רוב הראשונים, שהחובה למסור את הנפש היא בגלל קידוש השם. והספק של הגמרא זה בשאלה, אם יש את הסיבה הזאת בגוי או לא. אם אין את הסיבה הזאת, אז לא צריך את הפסוק וחי בהם כדי לפתור אותו. אם יש לו קידוש השם, היה צריך את הפסוק, אבל הפסוק לא נאמר על גוי, אז הוא צריך למסור את הנפש.
הרב, אין בעיה שבשם המצוות בני נוח, בן נוח לא חייב מיתה על כל דבר ודבר, לכן השאלה
לא הבנתי.
בשם המצוות בני נוח,
כן.
הגוי חייב על כל אחד מהם מוות, נכון?
כן.
מיתה. אז בעצם למה הגמרא מחברת לבין חידוש השם? הגוי חייב מיתה,
בסדר, אבל זה מה זה קשור לקידוש השם, הגוי חייב מיתה, כי הוא לא עושה את העבודה שלו.
אז למה לה...
מה ההבדל בין החובה למסור את הנפש לבין עונש מיתה? כנראה שהחובה למסור את הנפש אומרת שיש פה משהו שהוא מאוד אקוטי. החובה, זה שאתה חייב עונש מיתה, למרות שדה פקטו זה אותו דבר. זה שאתה חייב עונש מיתה, זה פשוט אומר, כי הגוי, אם הוא לא עושה את העבודה שלו, לא צריך שיהיה
אותו. למה? זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. חילול שבת חייבים מיתה, אבל לא צריכים למסור את הנפש. זה לא שתי צדדים של אותה מטבע.
למה הגמרא מחברת
את הדברים? הפוך. וגוי הרי חייב מיתה על כל העבירות שלו.
זה לא אומר שהוא צריך למסור את הנפש.
למה?
כמו שאני חייב מיתה על חילול שבת, אבל אני לא חייב למסור את הנפש על זה. ככה גוי לא.
זאת אומרת, בסך הכל חוזר למה שאני אמרתי. זאת אומרת, שזה שיש על זה חיוב מיתה, לא אומר בהכרח שיש פה איזה קידוש השם שאתה צריך למסור את עצמך למיטה כדי לא לעבור. עונש מיטה, עונש מיטה. כן, נחינם, שבת, זה ראיה טובה לזה. שבת ביהודי, כן.
העונש מתאג על ידי בית דין, והקידוש השם הוא בעצמו, צריך למצוא את עצמו.
תחילה אמר, בסדר, זה בדיוק ההבדל שאני מדבר עליו. אז זה לגבי הראים. האמת שאני חשבתי, כשהתלבטתי איך ליישב את הראים, חשבתי על עוד משהו, הרי אנחנו ראינו, התפיסה הפשוטה שחי בהם זה מצוות עשה. אבל ראינו שלא מונים את זה, מוני המצוות לא מונים את זה. לא נראה שמתייחסים לזה כאיזושהי מצוות עשה. אז למה מכוח וחי בהם אני לא צריך למסור נפש? מה פשר העניין? אז אמרתי שוחי בהם זה לא איזשהו עשה שדוחה את החובה שלי למסור נפש, אלא זה עיקרון מטה הלכתי, שמגלה לי שלא חלות עליי החובות לקיים את המצוות או לא לעבור איסורים, במקום שהמחיר זה הנפש שלי. אז זה עיקרון מטה הלכתי, זה לא מצוות עשה. אם זה כך, אז בהחלט יכול להיות שהעיקרון הזה נאמר גם על גוי. זה שהגוי חייב בשבע מצוות ולא יותר, זה נכון, אבל וחי בהם הוא לא מצווה, חי בהם הוא עיקרון, ויכול להיות שהגמרא מתלבטת בזה גופה. זאת אומרת, האם עיקרון של וחי בהם נאמר גם בגוי, או לא נאמר בגוי? כיוון שאם העיקרון הוא שהקדוש ברוך הוא ברא אותי, אז הוא רוצה אותי חי, הוא לא רוצה אותי מת. אז לכן הוא לא הטיל עליי מצוות כאלה שידרשו ממני למסור נפש. יכול להיות שהסברה הזאת נכונה גם בגוי? אם זה היה מצווה, אז אתה אומר, יש שבע מצוות של גוי, אין יותר מצוות, אז וחי בהם לא נאמר על גוי. אבל אם זה לא מצווה, אלא עיקרון שמלמד על ערכם של חיי אדם, למה לא להגיד את זה גם על גוי? יכול להיות בכלל שזה נאמר גם על גוי. ואז הספק של הגמרא הוא בדיוק בזה. ושוב פעם, הניסוח אבל, האם גוי חייב בקידוש השם? הניסוח הוא לא, האם יש וחי בהם בגוי. אני רק אומר, לאותם ראשונים שמתלבטים וקושרים את שתי האמירות האלה אחת בשנייה, האם יש וחי בהם, והאם יש מצוות קידוש השם. אני אומר, אין צריך לקשור אותם, אבל אם אתה כן רואה בזה מילים נרדפות, שיש וחי בהם או יש מצוות קידוש השם, אז אני אומר, אפשר להסביר שגם בגוי יש צד בגמרא, שוחי בהם נאמר גם עליו, או שלא. אבל כמו שאמרתי קודם, לדעתי לא צריך להגיע לכל זה, הסבר הרבה יותר פשוט, אני לא חשבתי על זה קודם, הסבר הרבה יותר פשוט, ברור שיש ספק לגבי גוי, אם חייב בקידוש השם, אם הוא חייב בקידוש השם, ואין עליו את הפסוק של וחי בהם, אז הוא באמת יצטרך למסור נפש. אם הוא לא חייב קידוש השם, למרות שהפסוק וחי בהם לא נאמר עליו, הוא לא יצטרך למסור נפש, כי מעיקר לא צריך למסור נפש. זה הספק של הגמרא, אם יש קידוש השם בגוי או לא. ואז כמובן לפי זה מה יוצא? שהסברה אומרת לא למסור את הנפש.
לא.
נכון? הסברה אומרת לא למסור את הנפש לפי זה. אוקיי? שזה בדיוק הרמב"ם. הסברה אומרת לא למסור את הנפש, ולכן גוי לא צריך למסור את הנפש.
גם אין לו
קידוש
השם.
מה, לא שומע?
גם אין לו קידוש השם.
הרמב"ם
אומר שגוי אין לו קידוש השם.
אז מה? אבל מצד הסברה שיצטרך למסור את הנפש, לא, הסברה לא מחייבת. אם היה לו קידוש השם, אז מדין קידוש השם הוא היה צריך למסור נפש. עכשיו שאין לו קידוש השם, אז הוא לא צריך. מה רואים? שמסברה באלמה, בלי פסוקים ומצוות, לא צריך למסור נפש. באמת האחרונים פה על הגמרא, הראשונים, האחרונים, מדברים בשאלה על מה היה הספק של הגמרא בסנהדרין שם, אם גוי מצווה על קידוש השם. ערוך לנר מסביר לפי רש"י שהאיבאיה הייתה רק על עבודת כוכבים. רש"י שם יש מקום להתלבט, זה בכלל לא ברור. אבל ככה ערוך לנר למד. ואז נראה שבאמת כל הספק מראש היה רק על עבירות על העבירות החמורות. ואז זה בכלל לא שייך לבחי בהם, זה רק השאלה של ואהבת את השם אלוקיך. האם ואהבת את השם אלוקיך נאמר גם בגוי או לא? אז זה לא נאמר בגוי, אז לכן הוא לא חייב. אפשר לחזור עכשיו על כל הדיון שעשינו קודם, זה נאמר רק על עבודה זרה. אבל ביד רמה שם כתוב שהספק הוא על כל השבע מצוות שלו. ואז באמת זה חוזר למה שאמרתי קודם, שהסברה הפשוטה היא צריך למסור נפש. אוקיי? ולפי ערוך לנר, גם על הצד שגוי צריך למסור נפש, זה לא בגלל הסברה, כי עובדה שזה קיים רק בעבודה זרה ולא בשאר המצוות שלו. אלא כנראה שהמקור שמחייב אותו למסור נפש בעבודה זרה, קיים גם בגוי בגלל קידוש השם. אבל שאר המצוות למסור, אין באי מסירת נפש עליהם קידוש השם. לכן שם הגוי לא יהיה חייב. אז יוצא שמצד הסברה עצמה, לא חייבים. אז יכול להיות שהמחלוקת הזאת, היד רמה והאוכלנר ברשי, זה גם מקרין על מה שדיברנו קודם, כי הצד בגמרא שהגוי יהיה חייב למסור את נפשו על כל השבע מצוות, זה אומר בעצם, או שיש כאילו שם על כל המצוות, או שהוא חייב מסברה למסור את הנפש על כל המצוות. כל מיני, מה מדברים, כשמדברים על מסירת נפש בגלל כאילו שהשם זה רק בעבודה זרה, או זה בכל המצוות? כי בישראל זה רק בעבודה זרה. ויש את זה בשלוש המצוות, אבל לא בשאר המצוות. אבל בשאר המצוות זה וחי בהם, לא בגלל שאין שם קידוש השם, זה בשביל וחי בהם. אז יש פה מקום להתלבט. אוקיי, עכשיו אני רוצה לעבור לנקודה הבאה. רגע. עכשיו אני רוצה לדבר על עבירה בשב ואל תעשה. זה בעצם התוספות הארוך אצלנו בסוגיה בדף פי ב', ויש שני תוספותים מקבילים, גם בסנהדרין עין ד' וגם בפסחים, בדף קפה. והשאלה שם, מה קורה בשב ואל תעשה? אני חושב שגם זה יכול אולי להתקשר לדיונים שלנו. מה קורה בעבירה שנעשית בשב ואל תעשה? האם צריך למסור את הנפש או לא צריך למסור את הנפש? אז פה אני רוצה לעבור לחוד על שלוש העבירות החמורות. בעבירות לא חמורות, אז אפילו בקום עשה לא מוסרים נפש, אז השאלה לא עולה. אני מדבר בעבירות החמורות. בעבירות החמורות צריך למסור נפש. האם זה רק כשאני עובר אותן בקום עשה, או גם כשאני עובר אותן בשבע אל תעשה? אז פה צריך לחלק, נתחיל עם שפיכות דמים. בשפיכות דמים, הרי הסיבה למה אני לא מוסר את הנפש, מסבירה הגמרא, בגלל סברת מי אימה. מי אמר שהאדם שלך אדום יותר מהאדם שלו? נכון? מה קורה בשב ואל תעשה? למשל, מה שתוספות עצמו מביא את המקרה, מה קורה אם מישהו נופל מראש הגג, יש למטה תינוק. עכשיו, אם הוא ימשיך ליפול, הוא יהרוג את התינוק, אבל התינוק ירפד את המכה שלו והוא ינצל. האם הוא חייב לעטות את עצמו הצידה, להתרסק למדרכה, כדי לא להרוג את התינוק? כי יש יהרג ואל יעבור על רצח. אומר התוספות לא, בשלושת המקומות האלה, יש עוד מקומות, גם ביבמות ועוד מקומות, תוספות אומר, לא, לא חייב. למה? כי גם דמו של התינוק לא יותר אדום מדמו של הנופל. זה לא שתמיד הדם של האחר אדום יותר מהדם שלי, אין לו שום היגיון. הכוונה שאי אפשר להכריע, הדם של אף אחד לא יותר אדום מהדם של האחר. ולכן מה? שם ואל תעשה עדיף. אז אם מישהו
מהיים עליי... עוד
נקודה הזו. מה? למה שזה לא יהיה נכון גם מקום עשה? גם מקום עשה.
נכון גם מקום עשה. זה נכון גם מקום עשה. הנה עכשיו אני אסביר, תראו, מישהו מאיים עליי עם אקדח, הוא אומר לי, תהרוג את פלוני, אם לא אני יורג אותך. עכשיו יש לי או את החיים של פלוני או את החיים שלי, אף אחד לא יותר אדום מהשני. מה עושים מצב כזה? שבל תעשה עדיף. אין לי הצדקה להרוג אותו, כי אדם שלו לא פחות אדום. אז אני לא עושה כלום, מה שיקרה יקרה. וכמובן, כתוצאה מזה, אני אמות. אבל לא שבחרתי למות, אלא אני פשוט לא עושה כלום. הפתרון הוא שב ואל תעשה עדיף, לא שחייו של האחר עדיפים מהחיים שלי, אלא החיים של אף אחד לא עדיפים על החיים של האחר. ולכן, ברגע שיש, יש עשה דוחה לא תעשה, אז זה אומר שעשה גובר על לא תעשה. מה קורה כשיש עשה מול עשה? או לאו מול לאו? שב ואל תעשה עדיף. מה זה אומר? שעשה בקום עשה יותר חמור מה שעשה בשב ואל תעשה, לא. שניהם שווים. מה עושים כששניהם שווים? כיוון שאין לי סיבה לעשות את המעשה, אני לא עושה. זה לא העדפה של אחד הצדדים. זה לחדול, זה כאילו לא לעשות שום פעולה, ולהשאיר את עצמי ביד הגורל, הסביבה, או מה שיקרה יקרה. כי אני, אין לי הצדקה לעשות משהו. זאת הכרעה לא להכריע. כן? זה כאילו לא לעשות כלום. זה בפשטות התפיסה של מי אימר.
יש לי
פה בעיה
אחרת.
שנייה אחת, אני רוצה להשלים. אם זאת התפיסה של מי אימר, אז במקרה של מי שנופל מהגג ועומד ליפול על התינוק, אין שום סיבה בעולם שיתה את עצמו הצידה ויתרסק על המדרכה. שב ואל תעשה עדיף, הוא גם לא צריך לטות את עצמו הצידה. הוא צריך לא לעשות כלום, ומה שיקרה יקרה. במקרה הזה, הנסיבות מכתיבות שהתינוק ימות ואני אנצל. לנו, החיים של אף אחד לא יותר אדומים מהשני. לכן אני לא אמור לעשות שום דבר, ומה שיקרה יקרה.
יש לי בעיה שאני לא מבין למה זה נקרא לרצוח בשבע אל תעשה הסיפור הזה.
אתה אומר זה בכלל לא מעשה רציחה.
זה לא מעשה בכלל, אני נפלתי. אבל מה ההבדל אם היה נופל על אבן, לא אני. אז אתה מבין לבד שלא הייתי צריך...
אני מגיע לזה בהמשך. מגיע לזה בהמשך, זה חילוק שרב חיים עושה, זה ברור, זה פשוט. עוד רגע נראה. נגיד אפילו שאני קפצתי מהגג, בעצמי, לא נפלתי. אבל לא ראיתי שיש תינוק למטה, פתאום אני רואה שיש תינוק למטה. פה כבר יש מקום להתלבט. האם זה נקרא קום עשה בגלל המעשה הראשוני שלי, או שכרגע זה עדיין מעשה שלי, לא נפלתי. אבל זה שבע אל תעשה. אז פה אולי יש כן יותר מקום להתלבט, אבל נשאיר, עוד רגע אנחנו נחזור לזה. אז כרגע לגבי שפיכות דמים, אז זה דיון ידוע בראשונים. האם יש יארג ואל יעבור ברצח בשבע אל תעשה. אגב, הבעל המאור והרמב"ן חולקים על זה, על התוספות. הם טוענים שגם בשבע אל תעשה, יש יארג ואל יעבור. נראה בהמשך. אז זה לגבי שפיכות דמים. מה לגבי גילוי עריות, או לפני גילוי עריות, מה לגבי עבודה זרה? לא יצויר שאני עובד עבודה זרה בשבע אל תעשה. לחשוב איך יש ציור כזה, אבל נגיד שיהיה ציור כזה. בסדר? נגיד שאני עובד עבודה זרה בשבע אל תעשה. כל העובדי עבודה זרה אמורים לעמוד דום. מי שלא עובד עבודה זרה, הולך, רץ, לא יודע, הולך. אז אני עומד דום, אז אני עובד עבודה זרה בשבע אל תעשה. אוקיי? האם אני צריך למסור את הנפש במצב כזה? מאיימים עליי מקדח ואומרים לי, תעמוד דום, אל תזוז כי יש פה את פאור. וכשפאור בסביבה, כולם צריכים לעמוד דום. נדר? עכשיו השאלה אם אני יכול לעמוד דום או שאני צריך ללכת ולמסור את נפשי. אז פה זה עבירת בשבע אל תעשה. אבל, מצד שני, למה שעבירה בשבע אל תעשה לא תדחה? הרי אם אני עובר איסור עבודה זרה, אז חומרת האיסור של העבודה זרה מחייבת אותי למסור נפש. מה זה משנה אם זה בשבע אל תעשה או בקום עשה? כל ההבדל בין שבע אל תעשה וקום עשה זה ברצח. כי ברצח הנקודה היא לא חומרת האיסור. הנקודה היא ששתי אפשרויות שקולות, ואז אומרים לי, הפתרון הוא שבע אל תעשה. אז אני תמיד יושב ולא עושה. לפעמים יותר שהוא ימות, לפעמים יותר שאני ימות. אבל בעבודה זרה, ההכרעה היא לא הכרעת שבע אל תעשה. העבודה זרה, ההכרעה היא שבאמת בגלל חומרת העבירה, אני צריך למסור את הנפש, יותר חמור מאשר ערך החיים. אז מה זה משנה אם זה שבע אל תעשה או קום עשה? כל עוד עברתי את עבירת עבודה זרה, גם אם זה בשבע אל תעשה. לכאורה אני צריך למסור את הנפש, גם בשבע אל תעשה. אז הסברה הזאת שאמרתי קודם ברציחה, לכאורה לא שייכת בעבודה זרה. מה שמעניין זה לגבי גילוי עריות. וכאן אנחנו חוזרים עוד פעם לדיון שהיה לי עם בנימין, והראיתי את זה גם בראשונים, הרמב״ם מול התוספות והרמב״ן והפרשת דרכים ועוד. איך לומדים את גילוי עריות מרצח? אם כמו שאני הצעתי וכמו שאני מבין שהרמב״ם למד, כי הרמב״ם הרי מזכיר רק את עבודה זרה, וגוי שלא צריך למסור את נפשו ויקידו ששם, הוא מביא רק את עבודה זרה, אפילו עבודה זרה. הוא לא מביא לא גילוי עריות ולא שפיכות דמים. אז אני אמרתי, כיוון שגם גילוי עריות וגם שפיכות דמים, הגוי כן צריך למסור את נפשו. למה? בשפיכות דמים ברור כי זה הסברה. מי אימר? הסברת מי אימר שייך גם בגוי. מה שטענתי שבגילוי עריות יש גם מי אימר. מה שאנחנו לומדים, גילוי עריות מרציחה, אנחנו לומדים שהסברת מי אימר שיש ברציחה קיימת גם בגילוי עריות. למה צריך פסוק? כי הנערה המאורסה רק נבעלת, היא נשארת חיה. צריך פסוק כדי להגיד שפגיעה כזאת היא כמו פגיעה של רציחה. עכשיו שהפסוק גילה את זה, חוזרת צבאת מי אימר. אז מאיימים עליי לבעול נערה מאורסה, מי אמר שדמה שלה פחות אדום מהדם שלי? איי, הדם שלה לא נשפח, לבעול אותה זה כמו לשפוך את הדם שלה. בסדר? אז אם אני קורא את הפסוק ככה, אז לכאורה, גם, קודם כל בגוי יהיה חייב גם בגילוי עריות, כמו שנמסור את הנפש, כמו שראינו ברמב"ם, כשדייקתי ברמב"ם, ובית, בשב ואל תעשה מה יהיה הדין, נתקע בעיוותו, כן, זורקים אותי שאני אתקע בנערה המאורסה. האם אני צריך למסור את הנפש, או כיוון זה שב ואל תעשה, אז זה בסדר, שב ואל תעשה. אם סברת מיימר היא הבסיס גם בגילוי עריות, לא רק ברציחה, אז מה שאמרתי ברציחה אני אגיד גם בגילוי עריות. אני לא צריך לעשות מעשה, אני צריך לא לעשות כלום. אם יצא שאני בועל אותה, זה מה שיוצא. אם יצא שאני מת, זה מה שיוצא. אני לא אמור לעשות שום דבר. אז פה כן יהיה הבדל בין שב ואל תעשה וקום עשה. זה יהיה כמו רציחה ולא כמו עבודה זרה. אבל אם כמו שבנימין הציע, וכמו שראינו שרוב הראשונים לומדים, שהלימוד של גילוי עריות מרציחה זה רק היקש, גילוי מילתא, שכמו ברציחה יש ייהרג ואל יעבור, גם בגילוי עריות יש ייהרג ואל יעבור, אבל בגילוי עריות זה לא בגלל מי יימר, בגילוי עריות זה בגלל חומרת העבירה, כמו בעבודה זרה. אז אם זה כך, אז זה אמור להיות כמו בעבודה זרה, לא משנה אם זה בשב ואל תעשה או בקום עשה. כל עוד עברת עבירה חמורה, אתה צריך למסור את נפשך כדי לא לעבור עליה. מה נשנה אם עברת עליה בשב ואל תעשה או בקום עשה? זה לא עיקרון של ברירת מחדל. לא אומרים לך, תמסור את הנפש כי שב ואל תעשה עדיף. לא, אתה חייב אקטיבית למסור את הנפש. אתה חייב להימנע מהעבירה החמורה הזאת אפילו במחיר החיים. אז זה לא משנה אם עברת את זה בשב ואל תעשה או בקום עשה. אז הנה נפקמינה נוספת, חוץ מה שמעדים בגוי בגילוי עריות, נפקמינה נוספת זה מה יקרה בגילוי עריות בשב ואל תעשה. קרקע עולם, כמה שתמיד דנים על אסתר ועוד, קרקע עולם. האם בקרקע עולם אסתר הייתה צריכה למסור את נפשה או לא? זה מחלוקת ראשונים דרך אגב. ולדעתי מחלוקת ראשונים הזאת, היא מחלוקת בנושא הזה.
תוספות שם שטוען שאצל הבועל אין את הסברה של קרקע עולם אף פעם.
לבועל?
כן.
אבל בנבעלת יש.
כן, בנבעלת כן, לא, אבל מקודם דיברת על זה ש...
לא, בסדר, אפשר לדון מתי בדיוק זה נקרא שב ואל תעשה, אבל בינתיים, בהנחה שיש ציור של שב ואל תעשה, האם בגילוי עריות יש שם ייהרג ואל יעבור או לא? מה?
לא, אני אומר, בסדר, רק צריכים לשים לב שלא בכל עבירה יכול להיות כזה ציור, בעבודה זרה באמת יכול להיות.
ברור שלא. רב שמואל גם עוסק בזה בפסחים, הרב שמואל שהזכרתי, ששלחתי לכם אותו, אז הוא למשל כל הזמן מדבר, לו יצויר שהיה מקרה של שב ואל תעשה ברציחה, הוא לא מביא אף מקרה כזה. כי את המקרה של מי שנופל, מה שתוסות מביא, הוא באמת מסביר כמו שאתה אמרת קודם, וכמו שרב חיים מאיר, שזה בכלל לא מעשה רציחה, זה לא רצח בשב ואל תעשה. ולכן הוא בעצם כל הזמן אומר, לו יצויר שהיה רצח בשב ואל תעשה, מה היה הדין? הוא לא מביא אף מקרה כזה. כי זה דיון היפותטי, הוא כנראה אין לו מקרה כזה. אני רק אומר, ברמה העקרונית,
מי שחונק את השני. אז
לא, זה כמו מצמצם, כמו מכניס אותו לים, למים.
לא, אדם שחונק בידיים שלו ממש, לא מצמצם.
זה בידיים.
לא, אז כשהוא התחיל את המעשה, הוא עשה את זה בלי שום כוונה לרצוח. סתם, הוא איזה טיפול רפואי. עכשיו, אם הוא לא מוריד את הידיים
שם.
אם הוא לא מוריד את הידיים, הוא רוצח.
לא, לא כל כך
פשוט. אני חושב שברגע שאתה לוחץ עם הידיים, אז זה נקרא מעשה בכל רגע ורגע, זה כמו בקיליים, כן, ש...
זה הסברה של תוספות, שמשהו מתקשה במעשה, קצת דומה.
כן, כן. אני חושב שפה הסברה היא די פשוטה. אם אתה לוחץ כל הזמן, גם אם זה סטטי, אבל אתה מפעיל כוח בשביל להשאיר את הלחיצה. זה נקרא קום עשה, לא משנה שהאצבעות לא זזות. ככה נדמה לי, זה נראה לי מסברה. טוב, בכל אופן, אבל לא חשוב, אני מדבר, לא יצויר שישב ואל תעשה. נכון? אז בעצם נראה שמחלוקת הראשונים לגבי קרקע עולם בגילוי עריות, היא בעצם נעוצה בנקודה הזאת, האם לומדים את גילוי עריות מרצח, וגם בגילוי עריות הסברה היא סברת מיימר, או שלא, לומדים מרצח שיש שם ירג ועל יעבור, אבל הסברה היא קידוש השם, כמו בעבודה זרה. והנפקמינה הנוספת תהיה לגבי גוי, האם גוי יהיה חייב, וזה או לא, ברצח לכאורה גוי חייב, כי זה הסברה קיימת גם אצלו, אבל בגילוי עריות, זה יהיה תלוי בשאלה אם גילוי עריות מבוסס על מי יימר או לא. השבע תעשה זה נפקמינה אחת, וגוי זה נפקמינה שנייה. וכמו שאמרתי קודם, זה לכאורה מחלוקת הראשונים, לגבי אסתר קרקע עולם, האם היא הייתה חייבת למסור את נפשה או לא, למרות שהיא קרקע עולם, וזאת אותה מחלוקת ראשונים שראינו בשיעורים הקודמים, בשאלה, האם לומדים את גילוי עריות מרוצח, גם לעניין סברת מיימר, זה רק גילוי מילתא. ברמב"ם אמרתי שזה לומדים גם לעניין מיימר, ובראשונים האחרים רואים שזה רק גילוי מילתא. כל המחלוקות האלה בעצם יבואו לידי ביטוי בשאלה מה קורה אם שב ואל תעשה, בגילוי עריות. באמת, תוספות אצלנו, בסוגיה, אלא זה כמעט מפורשות, מה רוצח ירק ועל יעבור? אף נערה מאורסה ירק ועל יעבור. פרש רשי דלא גרס תהרג. דאי לא מחייבה לממסר נפשי. כן, אף נערה מאורסה יהרג ועל יעבור, כנראה הבועל. לא תהרג ועל תעבור. אז רשי אומר, לא גרסינן תהרג. למה? דאי היא לא מחייבה לממסר נפשי. זה קרקע עולמי. ובאני אחד בסוף פרק בן סורר, פריך ואסתר פרסיה, ובאותו דף של הסוגיה שראינו, והמי לא פריך ועל גילוי עריות יהרג ועל יעבור אפילו בצינה, ולמען דלא גרס תהרג ניחא, ולעניין גילוי עריות ידע שפירא מקשה, דמעני קרקע עולם. אבל עניין פרסיה, דתמה משום חילול השם, לא עשיק עדיין דמעני. ולאחי פריך ואסתר פרסיה אבי, ומשנה לעניין פרסיה נמי קרקע עולם הייתה. זאת אומרת, קרקע עולם מועיל גם לעניין חילול השם, לא רק לעניין גילוי עריות. ומעני, ותדע, דאי לא עבדה מעשה, אין לה להיהרג. איך אנחנו יודעים את זה? ותדע, כן, איך יודעים את זה? דעה מרוצח ילפינה. מרוצח גופי דיהרג, היינו משום דמי חזית, דדמה דידך סומק תפי. בני מילה איך הדעבית מעשה, אבל היא לא עבית מעשה, כגון שרוצים להפילו על תינוק כדי להורגו. ואם יעקב על ידם יהרגו, בכל כך אגב, אין לה להיהרג. דעד רבה, נעימה. מי חזית, דדמה דידי סומק תפי, דימה דמה דידי סומק תפי. זה ממש מה שאמרנו קודם, נכון? תוספות אומר, הרי אנחנו לומדים את גילוי עריות מרצח, וברצח כל הרעיון הוא מיימר, וגם בגילוי עריות זה מיימר. זאת אומרת, פה רואים בפירוש מה שאני אמרתי ברמב"ם, נגד התוספות בסנהדרין. מה שאני אמרתי ברמב"ם, שגילוי עריות נלמד מהותית מרוצח, זה לא גילוי מילתא. גם גילוי עריות, כאשר יקום איש על רעהו, כן הדבר הזה. וזה, יש פה מיימר, למה הדם של הנערה יותר אדום, פחות אדום מאדם שלך. לכן אומר תוספות, כמו שברצח, כך גם פה. עכשיו תראו את המשפט הבא. ועוד, קישא דקרא ברוצח שהורג בידיים כתיב, כאשר יקום איש על רעהו הוא רצחו נפש. מה הכוונה? מה זה הוועוד הזה?
קישא דקרא ברוצח שהורג בידיים.
מה? לא שומע.
כאשר יקום.
לא, אני מבין מה כתוב שם, אבל במה זה שונה מהקודם? מה זה הוועוד? ומה הוא שונה מההסבר הקודם? זה מה שהוא אמר, שלומדים את זה מרוצח, לא? ההבדל הוא בדיוק מה שאני אמרתי קודם. הוועוד הולך עם בנימין. מה שתוספות אומר בהתחלה, זה שסברת מיימר שייכת גם בנערה מאורסה. לומדים את זה ברוצח, וכמו שברוצח שבע אל תעשה לא צריך למסור את נפשו, גם בנערה מאורסה שבע אל תעשה לא צריך למסור את נפשו, לכן אם היא קרקע עולם, אז היא לא צריכה למסור את נפשה, בגלל סברת מיימר. התירוץ השני אומר, ועוד, עזוב את סברת מיימר, יכול להיות שזה רק גילוי מילתא. אנחנו מקישים נערה מאורסה לרוצח, אבל בנערה מאורסה זה לא בגלל מיימר. זה ירק ועל יבוא מסיבה אחרת. אומרת אותו, נכון, אבל עדיין מאיפה בא ההיקש? ההיקש של נערה מאורסה בא מרוצח בקום עשה, לא מרוצח משם ואל תעשה. אז לכן, אפילו אם זה רק היקש, שלא מעביר את המיימר בסברה, הסיבה למה הקרקע העולם לא צריכה למסור את נפשה, זה לא בגלל מיימר שיש שם את הסברה, אלא כי המקור שלה זה רוצח, וגם שם זה רק בקום עשה. ההבדל בין שני הסברים האלה זה בדיוק שני הצדדים שאמרתי קודם. אם אני לומד את נערה מאורסה מרוצח לעניין זה, שגם שם יהרג ועל יעבור בגלל מי יאמר, אז ברור שזה רק בשבע אל תעשה, ולא, רק בקום עשה ולא בשבע אל תעשה. אבל אם אני לומד את זה מרוצח, אבל רק גילוי מילתא, זה הקש. אבל עכשיו זה עומד לעצמו. אז לכאורה שם, גם בשבע אל תעשה הייתי צריך למסור, כמו בעבודה זרה. אומר התוספות, לא, אפילו לצד הזה זה לא כמו עבודה זרה. למה? כי ההקש הוא לרוצח. ואיזה רוצח? רוצח כאשר יקום איש על רעהו בקום עשה. אז צורת ההיקש מראה שזה מוקש לרוצח בקום עשה, לא לרוצח סתם. לא בגלל שיש פה סברת מיימר. אפילו בלי סברת מיימר, אבל עדיין, בפורמליזם של ההיקש, המקור הוא רק בקום עשה. ויש מקום...
איך לומדים שזה הפורמליזם של
ההיקש,
שהוא מגיע רק מקום עשה, ולא...
שיקום איש על רעהו רצחו נפש, יקום, קום עשה. לא בגלל סברת מי אימר. פשוט זה מדבר על הרוצח, בקום עשה. בסדר? ויש מפרשים, ולאחי לו פריך הטעם והאסתר גילוי הראיות אבן, משום דלא מתניה מעבירה שהטיל בזוהמה. זאת אומרת, יש מפרשים שהיא פשוט לא נהנתה, לכן אני הרג ועל יעבור. מה יש מפרשים הזה סובר? אם היא הייתה נהנית, אז אפילו שזה בשבע אל תעשה, היא הייתה צריכה למסור את הנפש, שיטה שלישית. אז קודם כל זה מניח גילוי מילתא. זה מניח שהלימוד של גילוי הראיות מאוצח, הוא גילוי מילתא, הוא לא כמו שאני אמרתי, כמו שבנימין אמר. ב', הוא לא מקבל את הדיוק הזה של ההיקש, שזה הוקש לרוצח בקום עשה, התירוץ השני של תוספות למעלה. ולכן הוא אומר, עקרונית, באמת היה ירד ועל יעבור פה, רק היא לא נהנתה, הוא היה רשע. אבל אם הייתה מישהי שנהנית, אז גם, גם בשבע אל תעשה, הייתה צריכה למסור את הנפש. ממש כמו עבודה זרה.
זה מעניין למה זה תלוי בהנאה, הוא הבין שהעבירה זה ההנאה דווקא?
או שהעבירה זה, זה כמו סברת שכן נהנה.
לא, שם זה רק אומר שאין כזה דבר לא מתכוון, כי ההנאה באה במקום הכוונה.
לא כל כך פשוט, לא כל כך פשוט. זאת אומרת, גם שם יש כאלה שמסבירים שהשכן נהנה זה לא רק מפצה על אינו מתכוון. אגב, זה מתעסק, לא אינו מתכוון. אבל זה לא מפצה על המתעסק, אלא האיסור הוא הענה. זה גוף האיסור.
זה מוזר שהאיסור הוא הענה, טוב. אם אדם... לא, אני יכול להבין שלפעמים אדם שאוכל בלי ליהנות, אני יכול להגיד שאולי אל תקרא לזה אכילה. אבל להגיד שהאיסור הוא רק הענה ולא אכילה...
יש כאלה שמסבירים שם שהאיסור הוא הענה, זה מה שכתוב שם.
אבל בערווה, נכון? רק בערווה שהאיסור הוא הענה, אני חושב.
שומע?
אני חושב שבמיוחד לערווה, ערווה...
חלבים ועריות, לא, אבל אני מתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה.
בכל התורה, כן. זה נאמר לקבל כל האיסורים.
כל מקום שיש שם. בכל אופן, אז לענייננו, רואים פה בתוספות בצורה מאוד חדה את שני הצדדים שאמרתי קודם. אם לומדים את סברת מי יאמר, אז ודאי שיוצא שבשבע אל תעשה לו צריך לנשור נפש גם בגילוי הראיות. ואז זה באמת אומר שהדמיון בין גילוי הראיות לרוצח הוא מהותי. אם לומדים את זה שזה הגילוי מילתא, אבל אין מי יאמר בגילוי הראיות, אז תלוי. אם אנחנו הולכים עם הפורמליזם של ההיקש, אז אפשר להגיד עדיין שעל שבע אל תעשה אין יריב ואל יבוא, כי פשוט אין מקור. המקור הוא מרוצח, ורוצח זה מדבר על קום עשה. או שבאמת יהיה, למעט מצבים שלא נהנית, אבל עקרונית, יש שם יריב ואל יבוא. אוקיי, אז בואו נעצור כאן רגע, נצא לכמה דקות התרעננות ונמשיך. טוב, בואו נמשיך. תראו את רב חיים, אני משתתף פה את רב חיים על הלכות יסודי התורה, פרק ה. אז הוא אומר ככה, כשיעמוד נוכרי ויאנס את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה או יארגנו, יעבור ואל יארג. במה דברים אמורים בשאר מצוות, חוץ מעבודה זרה גילוי עריות או שפיכות דמים? אבל שלוש עבירות אלו, אם לומר לו עבור על אחת מהן או תיארג, יארג ואל יעבור. עד כאן לשונו. אז אני בדילוגים קצת, והרמב״ם דסתם, ולא הסתיר כלל, הח דקרקע עולם, משמע דחולק על זה. הוא סביר עלי דבכל גבנה יארג ואל יעבור בגילוי עריות. נגד התוספות שראינו. כמו התירוץ השני בתוספות, בלי העניין של ההנאה שלא נהנתה. וכבר נחלקו הראשונים בזה וכמבואר בבעל המאור ובמלחמות שם. עיין שם בסביר הלידה, אסתר לא אוהב הראיות כלל, דרך סוגיה סביר הלידה הייתה פנויה, או דביית נוכרי לא חשיבה בכלל הראיות, וכשיטת רבן אותם בתוספות, או כמו התוספות אצלנו שאומר שהיא לא נהנתה. כן, זה, כל הכיוונים האלה בעצם הולכים לכיוון שקרקע עולם באופן עקרוני גם מחייבת מסירת נפש. אבל כן, זהו שסתם הרמב״ם, ובעריות מיה בכל גבנה תיארג ואל תעבור. לפני שאני ממשיך, מה עם רצח ועבודה זרה? גם שם הרמב״ם לא מחלק בין קום עשה ושב אל תעשה. ברב חיים אני לפחות מריח שהוא מתכוון להגיד את זה רק בעריות. כי מה שקורה זה שבעריות יש דיון מפורש, בגמרא, על קרקע עולם ולא קרקע עולם. אז זה היה מצופה מהרמב״ם שיביא את החילוק הזה. וזה כשהיא לא קרקע עולם, אבל אם היא קרקע עולם, אין יארג ואל יעבור. בשאר הדברים יש לדון, האם יש הבדל בין קום עשה ושב אל תעשה, אבל הדיון הזה לא עולה בגמרא. שהוא לא עולה בגמרא, זה שהרמב״ם לא מביא את זה, זאת לא הערה כל כך, הרמב״ם מביא את הדברים שמופיעים בגמרא. אז נראה לי שרב חיים עושה את הדיוק הזה דווקא על קרקע עולם בעריות, כן, הוא בעצם אומר שבעריות, גם בשבע אל תעשה יש מסירת נפש, אני שואל מה עם רצח ועבודה זרה, בשבע אל תעשה, הרמב״ם גם שם לא מחלק, אני הייתי אומר שגם שם בשבע אל תעשה אולי צריך למסור את הנפש. אבל רב חיים, כשהוא מדייק את זה, הוא מדייק את זה רק על גילוי עריות. נחזור לזה עוד מעט. אז הוא אומר ככה. אלא, זה צריך עיון. דערי התוספות הוכיחו מרוצח, דרך אדם ושב ואל תעשה, אינו מחויב למסור עצמו. ולמה פסק בכל גוון את תהרוג ואל תהרג ואל תעבור? מה הכוונה? מאיפה הראיה ברוצח? התוספות זה כמו התוספות שלנו, לא משנה, זה שלושת התוספותים. ושברוצח, לא, זה לא שזה כתוב, אבל ברוצח הבסיס הוא מיימר. ואם הבסיס הוא מיימר, אז ברור שבשב ואל תעשה, הוא לא צריך למשור את נפשו, כי גם דמו של האחר לא סמוק יותר מדמו שלו, זה ברור. כמו שהגמרא לא אומרת את זה, אבל זה יוצא מסברת מיימר. ואם גילוי הראיות, נלמד מרוצח, אז גם בגילוי עריות צריך לעשות את החילוק הזה. כמו שתוספות אמר, או בגלל שיש מיימר גם בגילוי עריות, או בגלל הפורמליזם של ההיקש, שתי האפשרויות שראינו קודם. אז זה מה שהוא אומר פה, אז לכאורה קשה על הרמב״ם. כי הרמב״ם אומר שגם בגילוי עריות, מוסרים נפש על, על, על שב ואל תעשה, אבל הרי כל המקור זה רוצח. האמת שזה מצטרף כמובן לשיטה השלישית שראינו בתוספות. שהיא באמת אומרת שיש חובה למסור נפש גם על שב ואל תעשה בגילוי עריות. המקור הוא מרוצח, אז אמרנו, המקור הוא מרוצח, אבל זה רק גילוי מילתא. אחרי שלומדים שבגילוי עריות יש ירק ועל יעבור, ירק ועל יעבור מדין קידוש השם, לא מדין מיימר. ואז מה זה משנה אם זה שב ואל תעשה או קום עשה? נכון? זה כך הסברתי את השיטה השלישית בתוספות. אותו דבר אפשר גם להסביר פה את מה שהוא מקשה לרמב״ם. אוקיי. ויש לומר, דכיוון, דברציחה גופה, הדחלוק שב ואל תעשה ממעשה בידיים, הלא אין זה משום חומר דמעשה בידיים. זה לא בגלל שרציחה בידיים יותר חמורה מאשר רציחה בשב ואל תעשה. ורק דכיוון, דשני הנפשות שקולות הן, על כל כך צריך להיות שב ואל תעשה. ודינו כשתי רציחות שהן דוחות זה את זה, זה דינו בשב ואל תעשה. ועל כוח לא שייך זאת בעריות, דנימה דפיקוח נפשו שקול כעריות, כן, הוא מניח כמובן נגד מה שאני אמרתי, כמו בנימין. אני אמרתי קודם שלהפך, זה מה שכתוב, כי כאשר יקום איש על רעהו, כתוב שיש מיימר גם בעריות. הוא אומר, זה לא יכול להיות, מיימר זה רק שיש נפש מול נפש, כי אז זה ממש שקול. עריות זה לא כמו נפש, אלא זה גילוי מילתא, בעצם הוא אומר זה גילוי מילתא. על כוח צריך להיות שבעת תעשה, ודינוק יש להרציחות שאין דוחות, וזה דינוק שבעת תעשה. ועל כוח לא שייך זאת בעריות. דנימה דפיקוח נפשו שקול כעריות, וכיוון די אלפינן מרוצח, בעיקר הדין. דינו נדחה בפני פיקוח נפש, ממילא הדר דין הדשב ואל תעשה, ומעשה בידיים שווים, ובכל גוון תהרוג ואל תעבור. תהרג ואל תעבור. מה הוא בעצם אומר? הגילוי הראיות הוא גילוי מילתא מרוצח, ולכן, לא כל מה שאני לומד זה שיש הרג ועל יעבור בגילוי הראיות. האם זה בשבע תעשה או בקום עשה? תלוי. אם זה מדין קידוש השם, כמו שאני מבין, כמו בעבודה זרה, אז מה זה משנה בשבע תעשה או קום עשה? בגלל חומרת האיסור, אתה צריך למסור את הנפש. והרי אין הבדל בחומרת האיסור בין קום עשה לשבע תעשה, כמו שהוא אמר קודם. את ההבדל הוא לא חומרת האיסור. בנפשות, מה שאנחנו עושים הבדל בין שב ואל תעשה לבין קום עשה, זה בגלל שלא בגלל חומרת האיסור, אלא בגלל שתמיד הפתרון הוא שב ואל תעשה. אבל במקום שבו הבעיה היא חומרת האיסור, אז לא אמור להיות הבדל בין שב ואל תעשה וקום עשה. אגב, מי שמכיר, יש בקונטרס דברי סופרים של רבל חונן, הוא מדבר על כבוד הבריות. כשהוא אומר שכבוד הבריות דוחה לא תעשה שבתורה, הוא דן שם בשאלה, האם כבוד הבריות דוחה את לא תעשה כי יותר חמור מלא תעשה? או בגלל שכבוד הבריות ולא תעשה שקולים, ואנחנו אומרים שב ואל תעשה כשיש שני ערכים שקולים. יש נודע ביהודה שם, ומחלוקת ראש ורמב״ם בעניין הזה ועוד. בכל אופן, זה מה שהוא אומר כאן. אבל אני רוצה לטעון יותר מזה. אני אגיד עוד, אני אגיד עוד יותר. ברמב"ם קשה להגיד דבר כזה. אם אני צודק לפחות, מה אני דייקתי ברמב"ם? אני דייקתי ברמב"ם, שהרמב"ם בפרק י' הלכה בית מלכות מלכים. מה הוא אומר שם? הוא אומר שם שגוי לא מוסר את נפשו אפילו בעבודה זרה. שאלתי, ומה עם גילוי עריות ושפיכות דמים? על שפיכות דמים, בגלל שזו צמאה, אז אמרו לי, בשפיכות דמים הוא מוסר את נפשו. ומה עם גילוי עריות? אני טענתי שהרמב"ם מבין שגילוי עריות זה גם יהיה אימא, כמו שפיכות דמים. ולכן גוי צריך למסור את נפשו גם על גילוי עריות. כי זה לא בגלל חומרת העבירה, פה זה בגלל שיקול של מי אימא. והרמב"ם למד כמוני ולא כמו בנימין. אז הוא למד שאת גילוי עריות לומדים מרצח מהותי, שיש מי אימא גם בגילוי עריות. אם זה כך, אז איך אפשר להגיד את מה שרב חיים אומר פה בשיטת הרמב"ם? הרב חיים אומר את זה בשיטת הרמב"ם, שבגילוי עריות זה לא שבעלתה יש עדיף, זה רק גילוי מילתא, אבל בעצם בגילוי עריות זה חומר האיסור שמכתיב את השבעלתה עשה. לפי איך שאני אמרתי קודם ברמב"ם, זה לא ככה. גם בגילוי עריות כמו ברציחה, זה עיקרון ששבעלתה עשה, אז הייתי מצפה שיהיה הבדל בין קרקע עולם לבין גילוי עריות בקום עשה.
אתה
שומע? מה אמרת? לא שמעתי. אוקיי. אז אני רוצה לטעון טענה שונה. אני רוצה לטעון, ומה שאני רוצה לטעון עכשיו, זה שיכול להיות שאפילו אם אני תופס את זה כמיי מר במובן הרגיל, עדיין לא יהיה הבדל בין שבע אל תעשה לקום עשה, אולי אפילו ברציחה. הרי ראינו שהראשונים חולקים אפילו בגילוי עריות, ואומרים שאין הבדל בין קרקע עולם ולא קרקע עולם. אני רוצה לטעון שברציחה גם לא יהיה הבדל. למרות שהסברה היא סברת מי יהיה אימר. מה הרעיון? אני אביא לכם את רש"י בפסחים, תראו את הרש"י. מהי חזי דדמא דידך סומך? אומר רש"י כך, כלומר, כלום באת להישאל על כך, למה באת לשאול? כן, באו, מאיימים עליך שתהרוג מישהו ואם לא יהרגו אותך. אתה בא לשאול. אז מה הפוסק אומר לך? הוא אומר לך, על מה באת לשאול פה? רק מפני, אלא מפני שאתה יודע שאין מצווה עומדת בפני פיקוח נפש, כן? הרי אתה יודע שכל המצוות נבחות בפני פיקוח נפש, אתה בא לשאול אותי, האם גם רצח זה כך? וסבור אתה שאף זאת תידחם מפני פיקוח נפשך. אין זאת דומה לשאר עבירות, אומר הפוסק לשואל, כן? זה לא דומה לשאר עבירות, למה? ומכל מקום יש כאן עיבוד נפש. בין אם הוא או שהוא יארג, או שאתה תארג. כך שנפש אחת תלך פה כך או כך. והתורה לא התירה לדחות את המצווה, אלא מפני חיבת נפשו של ישראל. וכאן עבירה נעשית, בנפש עבודה. מי אומר שנפשך חביבה לפני המקום יותר משל זה, דימה של זה חביבה תפה עליו, ונמצא עבירה נעשית בנפש עבודה. מה שאומר פה רש"י זה מרתק. הוא מסביר אחרת לגמרי את העיקרון של המי אימר. איך אנחנו הבנו את העיקרון של המי אימר? יש אפשרות או שהוא ימות או שאני אמות. כיוון שזה שתי אפשרויות שקולות, אין דרך להכריע, שבאל תעשה עדיף, אנחנו לא עושים כלום. זה, כך הבנו בדרך כלל, אומר רש"י לא, זה לא עובד ככה. שתי הנפשות עבודות זה יפה, אבל חוץ מזה יש פה עבירה. אם אתה תרצח אותו, אז יש לך עבירה. אם אתה לא תרצח אותו, אין לך עבירה, אתה תמות.
אני אנוס אבל.
אתה אומר?
אנוס. איך זה עבירה אם אני אנוס?
אמר שאתה אנוס, לא ברור בכלל שאתה אנוס. הרי מה זה אנוס?
יכול להיות יותר אונס מאשר איום בנפשי.
ברור, כן. הרי הוא, הנפש שלו לא פחות שווה משלך, מה זה נקרא אנוס? מאיימים עליך שיהרגו אותך, בסדר, גם הוא לא צריך למות, בדיוק כמוך.
אז בשום מקרה לא יהיה אנוס, לפי זה. אם הם מאיימים על הנפש שלי וזה לא נחשב אנוס, אז באיזה מקרה...
לא, זה לא נחשב אנוס כשאומרים לך להרוג. כיוון שבמקום אחר מישהו ימות, והנפש שלך לא יותר אדומה מהנפש שלו. אם האימים עליך שתאכל חזיר, זה אונס.
טוב, אבל למה השאלה של מי אדם סמוק יותר קשור לשאלה אם אני אנוס או לא?
בגלל שאם אדם סמוק יותר, אז אתה צריך להביא, הרי אתה לא אנוס באמת, אתה יכול לא להרוג אותו ולמות, נכון? זה לא אונס במובן הפיזי. אתה יכול לא להרוג אותו ואז תמות. למה זה נקרא אונס? כי אנחנו אומרים לך, מה זאת אומרת? הבן אדם לא צריך לשלם בחייו. לכן מבחינתנו זה כאילו שהוא היה אנוס פיזית. אבל מה זאת אומרת? והוא כן צריך לשלם בחייו. השיקול הזה לא קיים, ממילא חזרנו לזה שאתה לא אנוס. אז תראו, מה שרשי אומר פה זה ככה. אתה בא ושואל אותי, אתה נגיד השואל אותי ואני הפוסק. אתה בא ושואל אותי בגלל שאתה יודע שכל המצוות נדחות בפני פיקוח נפש, כי נפשו של אדם חביבה לפני הקדוש ברוך הוא. כן, אבל אצל הקדוש ברוך הוא פה נפש אחת הולכת בכל מקרה. נפש עבודה, כך או כך, אם תהרוג אותו אז הוא ימות, לא תהרוג אותו אתה תמות. כשנפש אחת עבודה בכל מקרה, אז מה הצדקה להרוג? האם אתה הורג אותו כדי לחסוך נפשות, אני מבין. כי הקדוש ברוך הוא, נפשות ישראל חביבות עליו. אז הוא, לא, הוא מוכן שאתה תעבור איסור כדי לחסוך נפש. אבל כאן מעבר האיסור לא יחסוך נפש. כי כך או כך תלך נפש, אז אין הצדקה לעבור את האיסור. שימו לב, ואז זה אומר שאם אתה הורג אותו, אתה רוצח. זה לא שפשוט לא קיימת את שב ואל תעשה. בפרשנות הרגילה, אז העיקרון הוא שב ואל תעשה. שתי אפשרויות שקולות, אתה לא עבריין יותר גדול אם אתה קם והורג אותו, מאשר אם אתה יושב ולא הורג אותו. אז כיוון ששתי אפשרויות שקולות, אומרים לך, תשמע, אין הצדקה לקום ולהרוג אותו, אתה צריך להישאר ולמות. אבל לא שאם קמת והרגת אותו, אז אתה רוצח. אתה לא רוצח, רק עשית שיקול, לא נכון. יעדפת את חייך שלך על חייו שלו, והם לא עדיפים. לפי רשי אתה ממש רוצח, זאת עבירה פוזיטיבית. כיוון שכל מה שהתירו לך את העבירה, זה כדי לחסוך נפש. במקום שכך או כך אתה לא חוסך נפש, עבירת הרציחה נשארת בעינה.
אז אפשר לומר שאם אני נמצא בשב ואל תעשה, אז אני מתאבד אקטיבית.
רגע. אני אגיע עוד רגע לשבע את הסל, לשם אני חותר. אגב, רשי הזה דומה מאוד לרשי בסנדרין, סתם אני נזכר עכשיו, רשי בסנדרין לגבי רודף. כשרשי שם ברודף, הוא מסביר למה הורגים את הרודף כדי להציל את הנרדף, אז הוא אומר כי לרודף יש גם עבירה, הוא הולך להרוג את הנרדף, אז אתה מציל את החיים של הנרדף, ואתה מציל את העבירה של הרודף. ואת נראה שזה לא רק שהם שקולים, הרודף והנרדף, הרודף ידו לתחתונה, כי אותו אני אציל גם מהעבירה אם אני ארוג אותו. דומה קצת לשיקול שהוא עושה כאן. בכל מקרה, אבל רואים פה ברשי, הרשי הזה אני רוצה לטעון, שאפילו אם האיסור, אפילו אם הרציחה תהיה בשבע אל תעשה, אני צריך לא לרצוח ולמות. למה? כי אם אני נחשב רוצח בשבע אל תעשה, אז זאת פעולת רציחה. אלא מה? תאמר לי בסדר, אבל שבע אל תעשה. מה זאת אומרת? ההוראה היא לא שווה אל תעשה. ההוראה היא שאין לך היתר לרצוח, כיוון שכך או כך הולכת נפש לאבדון. או הנפש שלו או הנפש שלך. בסיטואציה כזאת לא יתירו את האיסורים, כולל איסור רצח. אז זה אומר שאיסור רצח נשאר עליך. אם איסור רצח נשאר עליך, מה זה משנה אם זה שווה אל תעשה או קום עשה? יש עליך איסור רצח. עכשיו, אני לא נכנס כרגע לשאלה אם זה רצח בשווה אל תעשה או שזה לא רצח בכלל. נגיד בסיטואציה שזה יחשב רצח בשווה אל תעשה. מבינים את מה שאני אומר? איתי או לא? זאת אומרת שבעצם מה שאני רוצה לטעון, שאפילו ברציחה, לא רק בגילוי עריות, אפילו ברציחה, ששם השיקול הוא ודאי מי אימה, על גילוי עריות זה מחלוקת ראשונים, אבל ברציחה זה ודאי מי אימה. אפילו במקום שהשיקול הוא מי אימה, אין הבדל בין שבא תעשה לבין קום עשה. בסופו של דבר אתה עושה פעולת רציחה ואת האיסור הזה לא יתירו לך אם אתה לא מרוויח נפש. כל מה שהתורה יתירה לעבור איסורים זה כדי לחסוך נפש לקדוש ברוך הוא, להציל נפש. אבל פה שנפש אחת הולכת בכל מקרה, לא יתירו את האיסור, ממילא האיסור בעינו עומד, זה איסור רציחה רגיל. ואם אתה רוצח בשבע אל תעשה, מה מצדיק את זה? אתה לא יכול לרצוח, גם בשבע אל תעשה. כלומר שאתה עובר את האיסור ואין הצדקה לעבור את האיסור. לפי הפירוש הרגיל הקודם, אז אני, זה לא שהאיסור לא הותר פה, אני לא עובר על לא תרצח אם קמתי ורצחתי, אין לזה הצדקה, כי אדם שזה משהו תוצאתי, זה לא פייר, כאילו שאתה מעדיף את הדם שלך על הדם שלו, הוא לא שווה פחות ממך, אז יבואו לך מטענות על זה שהיית, שזה לא פייר, ועל זה שאתה רוצח. לא איבדת יותר נפשות בעקבות המעשה שלך. נפש נאבדה, הייתה נאבדת כך והייתה נאבדת כך, לא הורדת את מספר הנפשות בעולם. אז אין, אין, לא באים אליך בטענה שאתה רוצח, באים אליך בטענה שאתה לא עופר. כי מה פתאום אתה מעדיף את החיים שלך על החיים שלו? לפי רש"י לא. באים אליך בטענה זה שאתה רוצח. למה? כי האיסור רצח זה איסור של נטילת חיים, זה לא איסור תוצאתי ש, שיש פחות חיים בעולם. כשאתה נטלת חיים, עשית פעולת רצח. עכשיו תלוי אם התורה התירה לך את זה. במקום שבו יש חיסכון בחיי אדם, התורה מתירה את האיסור, אז אין איסור. אבל במקום שבין כל וכל נפש עבודה, כמו שרש"י כותב, כך או כך נפש אחת עבודה פה, אז לא התירו את האיסור, זה איסור רצח לכל דבר, אסור לך לעבור עליו. אז גם שאני תעבר עליו בשבע, אל תעשה או בקום עשה. נגיד שאתה נופל מהגג על תינוק למטה, אז אתה צריך להטות את עצמך להתעסק למדרכה כדי להציל את התינוק. למה? כי אם תמשיך ליפול למטה, אז הרגת אותו, גם בשבע אל תעשה, אבל רצחת אותו. וכיוון שכך או כך נפש הולכת לעבדון, אין הצדקה לעשות את פעולת הרצח. אז תגידו לי, אבל אם אני מטה את עצמי למדרכה הצידה, אז התינוק רצח אותי בשבע אל תעשה. אז זה לא נכון, זה ברור שלא. התינוק לא עשה פה שום פעולה של רצח. לכן יש יתרון שאני אטה את עצמי הצידה מאשר שאני אפול על התינוק. אם אני מטה את עצמי הצידה, אף אחד לא עשה פה פעולת רצח. ואם אני נשאר ניפול על התינוק, אז אני רצחתי אותו בשבע אל תעשה. ובגלל שנפש עבודה בין כה וכה, אין היתר לעבור על האיסור. זה ממש הראשון של רש"י.
האם אתה מטה את עצמך כן עברה עבירה אקטיבית?
לא, כי אני הורג את עצמי.
להרוג את עצמך זה לא עבירה?
לא, זה לא עבירה, זה לא עבירת רצח, בוא נגיד ככה, בסקאלה של עבירות רצח זה לא, זה לא נמצא. אתם רואים, זה מה שאומר, ומכל מקום יש כאן איבוד נפש. התורה לא התירה לדחות המצווה, אלא מפני חיבת נפשו של ישראל. וכאן עבירה נעשית ונפש עבודה. העבירה תעשה, ועדיין עובדת נפש, אז מה הצדקה לעשות את העבירה? כך או כך עובדת נפש, אז אין שום הצדקה לעשות את העבירה. אני טוען שלפי הרש"י הזה, יהיה יהרג ועל יעבור גם משהו ואל תעשה, נגד מה שתוספות אומר שם על מי שנופל מהגג. וממילא, גם בגילוי הראיות כך. ואז מה שהרמב״ם לא מחלק, מה שרב חיים דייק לגבי גילוי הראיות, אני מדייק לגבי שלושת העבירות החמורות. הרמב״ם לא מחלק, והוא אומר בשלושת העבירות החמורות ירק ואל יעבור, והוא לא מחלק בין שבע אל תעשה לקום עשה. כל העבירות, בין בשבע ואל תעשה, בין בקום עשה, אתה צריך למסור את הנפש. והרמב״ם מצוין לשיטתו. זה כן יכול להיאמר לשיטתו. כי עכשיו אני טוען את זה, הרב חיים אמר את זה רק על גילוי הראיות, וזה אמרתי זה לא יכול להיות. כי הרמב״ם לא מחלק בין גילוי הראיות לסליחות דמים, הוא תופס את הלימוד שגם בגילוי הראיות יש מיימר. רב חיים מבין שמיימר זה מין שבע אל תעשה עדיף. נו, אז אם ברציחה זה כך, אז גם בגילוי הראיות צריך להיות כך. אני רוצה לטעון לא. נכון, לפי הרמב״ם, גם בגילוי הראיות יש מיימר. כמו ברציחה. אבל גם ברציחה, בדיוק כמו בגילוי הראיות, זה לא אומר ששבע אל תעשה עדיף תמיד, לא? ברגע שאתה עושה פעולת רציחה, בין בשבע תעשה, בין בקום עשה, אתה צריך למסור את עצמך ולא להרוג. בכל העבירות החמורות. טוען שגם הרמב״ם חולק על תוספות, והחילוק בין קרקע עולם ולא קרקע עולם, אבל אני טוען יותר מזה. הרמב״ם גם חולק על תוספות בעניין הזה שאתה מטיל את עצמך מהגג, ואתה לא צריך לטות את עצמך הצידה. הרמב״ם מטען שאתה צריך לטות את עצמך הצידה. ואז הכל מיושב, ובעצם יוצא שיש לנו שלוש שיטות לגבי שבע אל תעשה. שיטה אחת אומרת שיש חילוק בין שבע אל תעשה לבין קום עשה, רק בשפיכות דמים. כי הם מבינים שגילוי עריות זה גילוי מילתא בלבד. יש שיטה שיש חילוק שבע אל תעשה וקום עשה גם בגילוי עריות, הראשונים שחולקים על תוספות. ויש שיטה שיש חילוק שאין חילוק בין שבע אל תעשה לקום עשה באף עבירה. בעבודה זרה ברור שאין חילוק. לא, לפחות אני לא מצאתי מישהו שמחלק בעבודה זרה בין גילוי הראיות, בין שבע אל תעשה לבין קום עשה. אז זה או שיש רק בשפיכות דמים חילוק כזה, או שזה גם בגילוי עריות, או שבשניהם לא. אני טוען שלפי רש"י והרמב"ם בשניהם לא. לפי תוספות, או בשפיכות דמים זה ודאי ככה, ולפי חלק מהתירוצים של תוספות גם בגילוי עריות זה ככה. בסדר? זה בעצם שלוש שיטות.
אבל הרב בפועל, אנחנו יודעים שהרב נשאר לגבי האנופים במרוקו.
הרב שומע?
הרב נשאר לגבי האנופים במרוקו, לגבי שחפו עליהם את האקלאם. עכשיו הוא אומר, תמלמל משהו.
כן, אבל אתה, כולם יודעים עד כמה אפשר להתייחס ברצינות לאגרות האלה שהוא שלח.
אתה אומר ש...
הוא אמר לנחם את האנשים שם שהיו במצב קשה, אני לא יודע, זה... יש לזה כל מיני הסברים. תראו, יש ברב חיים, בהמשך שם, ניסוח דומה, אני לא יודע אם הוא ממש מתכוון למה שאני אמרתי, אבל אני חושב שמשהו כזה לפחות. אחרי שהוא מביא את ההסבר הקודם ברמב״ם, אמרתי, ברמב״ם זה לא יכול להיכנס, כי ההסבר הקודם מחלק בין גילוי עריות לשפיכות דמים, וברמב״ם לדעתי זה אותו דין. אז הוא אומר, ויש לומר עוד, הנה צריך עיון בדברי התוספות, ומה עניין נערה מאורסה למי שמשליחים אותו לתינוק ונתמך? דעתם אי הוא לא עבר רוצח כלל, ולא עבר שפיכות דמים, זה היה שלך בנימין. אבל זה לא רציחה בשבע אל תעשה, זה בכלל לא רציחה. דעה לא עבר רק כאבן ועץ ביד הרוצח שמשליך אותו. ומי שמשליך אותו הוא הרוצח. אני כמו האבן שהרוצח משליך אותה, אז הרוצח עשה את פעולת הרציחה. ולאחי לא חייב למסור את עצמו. מה שאין כן בין המאורסה, עבדה לא כעבדה מעשה, מכל מקום הרי עוברת על גילוי עריות. ולאחי, השפיר הדין נותן, דתיארג, ואל תעבור. ונראה את הכוונת התוספות ככי. דכיוון דרוצח הוא מסברה דמי חזית אדם הדידך וכו', אם כן, הוא גם אם אבא משכחים אנדיה בזה דין רוצח, רק דלא לעבד מעשה. גם כן לא היה חייב למסור את עצמו, ומצי אמר עד רבה, מי חזית אדם הדחווי, סומק תפי, דין אדם הדידי, סומק תפי, כיוון דלא כעבד מעשה. אני רואה עכשיו שזה כבר רב חיים, זה לא רב שמואל, לא רק רב שמואל. אתם רואים פה? רב חיים אומר שכוונת התוספות לא לדבר על מישהו שזרקו אותו מהגג. זה בכלל לא פעולת רציחה. תוספות אומר, לו יצויר שיהיה מקרה של רצח בשבע אל תעשה. אני לא יודע אם יש מקרה כזה, אבל לו יצויר. שם לא יהיה יהרג ועל יעבור. ומי שמשליחים אותו מהגג יכול להיות שאין, פשוט בגלל שאין פה בכלל פעולת רציחה. אבל לו יצויר שיהיה פעולת רציחה בשבע אל תעשה, לא יהיה יהרג ועל יעבור, כי זה מי אימה. אוקיי? ואם כן, אני אמשיך לקרוא פה. ואם כן, הוא הדין בנערה המאורסה, די אלפא מרוצח, עבדו עוברת על גילוי עריות, כיוון דלא כעבדה מעשה, אין באח דינה דתיהרג ולא תעבור. עכשיו תראו, אלא דברוצח גופה צריך עיון בזה. תראו פה. אלא דברוצח גופה צריך עיון בזה. ובאמת יש לפרש, מהי דה כאמר הגמרא, אך סברה דמי חזי, דדמה דידך סומק תפי, דילמה דמה דחברך סומק תפי, בתרי גבנה. שהיה לפרש את הסברה הזו של מיימר בשני אופנים. עוד עיניים עד הכיוון לשקולים הם, שניהם, על כן ממילא אבי דינא, זה צריך להיות בשבע אל תעשה, ועל מעשה בידיים יהרג ואל יעבור. זה ההסבר הרגיל, מה שאמרתי קודם. ואז באמת, אם אני הורג בשבע אל תעשה, אני לא חייב למסור את נפשי. או, הסבר שני, עיניים עד הכיוון לשקולים הם, ממילא אינה נדחת בפני פיקוח נפש, ואין חילוק בין שבע אל תעשה למעשה בידיים, ולעולם אין בדין דחייה. וממילא דעה ועדינה דיירג ואל יעבור בכל גוונה. וגם ברציחה גופה, אם היה שווה אל תעשה בגוונה דיש בדין רציחה, לא כמו שזורקים אותו מהגג, גם כן אמרינן, כיוון דשקולים הם ואין חברו נדחה בבני פיקוח נפשו, ממילא יערג ואל יעבור כיוון דלאוכל להדין דחייה ברציחה. זה ממש מה שאמרתי ברש"י. ברש"י זה ממש כתוב ולעדיה. עכשיו הוא, תראו, הוא מביא לזה ראיה, ונראה, וכן הוא, כפירוש השני שכתבנו. מאה דעיתא ובמציע סמך ב' שניים שהיו מהלכים בדרך, וביד אחד מהן קיטון של מים, עד שבא רבי עקיבא ולימד, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי אחיך. הרי, דף על גב דעת המוות, הרי אני לא נותן לו את קיטון המים. אז אני הורג אותו בשבע אל תעשה. ועוד יותר, ולא אבי אתם דין רציחה כלל, רק משום דין הצלה, זה אפילו לא רציחה בכלל. ומכל מקום צריכינה לקרדה וחי אחיך עמך דחייך הקודמים. אז למה בכלל צריך להביא את הפסוק של דחי אחיך עמך? כן, דחי אחיך עמך, כדי ללמד שחייך קודמים לחיי חברך. גם בלי הפסוק. כל מה שאני עובר זה בשבע אל תעשה, אני רק לא נותן לו את המים. זה אפילו שבע אל תעשה יותר גרוע, זה שבע אל תעשה שמקביל לתוספות של מישהו זורק מראש הגג. זה בכלל לא פעולת רציחה, זה אפילו לא רציחה בשבע אל תעשה. ובכל זאת, מובא פה פסוק, שרק מכוחו מותר לי לא לתת את המים לשני. למה צריך פסוק? אז הוא אומר, אבל ברציחה, זה מה שהוא אומר, דווקא בהצלה, בעיקר קרדה וחייך חיים אך דחייך הקודמין, אז הפסוק שחידש את זה נאמר בהצלה, אבל ברציחה, כן, שיריג בעל יעבור, דלעיקה קרא שחייך הקודמים, הרי שם לא נאמר הדין שחייך הקודמים, בכל עניין יריג בעל יעבור, אף בשבע אל תעשהו, ולא אביד מעשה, אם אך יש בו דין רציחה. כלומר, עוד פעם, אם מישהו זורק אותו מראש הגג, אז אולי אין פה בכלל דין רציחה, אבל אם יש פה דין רציחה, אפילו אם זה שבע אל תעשה, אתה צריך למסור את נפשך, כי עובדה שפה אין את הפסוק של בחייך חי עמך, ואפילו במקום של הצלה, היה צריך פסוק של בחייך חי עמך, כדי להתיר לך לא לתת את המים. זה ראיה למה שהוא אמר למעלה, שגם ברציחה יש איסור, ואין פה, זה לא רק שבע אל תעשה, אלא יש איסור ממש. מה שהבאתי מרשי. ולפי זה שפיר פסק הרמב״ם, דבעריות תהרג ואל תעבור בכל גוונה, אף בקרקע עולם. כיוון דה גם ברציחה הדין כן. דהינה נדחה בפני פיקוח נפש בכל גוונה. והוא הדין להריות בילפין המינה. ואין בדין דחייה כלל לעולם. על כך, ועל כך בכל גוונה תהרג ואל תעבור, אף בקרקע עולם ובשם ואל תעשה כמו שכתוב. בסדר? אז המסקנה פה בעצם זה... יכול להיות שאפילו ברציחה עצמה, ובוודאי בגילוי עריות, לא יהיה הבדל בין קום עשה לבין שב ואל תעשה, ובשניהם אדם יצטרך למסור את הנפש. טוב, הקטע הבא כבר ארוך מדי, אני כבר לא אעשה את זה כאן. זהו, אנחנו סיימנו בעצם את אלול, אם מישהו רוצה או לשאול פה, או להעיר גם הערה כללית, או על השיעור, או... מה שאתם רוצים, אז בשמחה.
תודה רבה, השיעורים היו מאוד מאוד מעניינים, כרגיל.
טוב, תודה.
יישר כוח גדול. גמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה גם לכם, אני יוצא לשבתון, כך שבמהלך השנה אני לא אלמד כבר אחרי החגים. אז שיהיה לכם שנה מוצלחת וגמר חתימה טובה.
גמר חתימה טובה.
להתראות.